ברש"י, זכרונו לברכה, מה היה העולם חסר מנוחה, בא השבת, באה המנוחה. קלטה ונגמרה מלאכה. בתורה כתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי, וישבות ביום השביעי. בתרגום השבעים, כתוב, ויחל אלוקים ביום השישי, וישבות ביום השביעי. זה הרבה יותר הגיוני. הרבה דברים תקנו, כביכול, במרכאות, הפכו אותם יותר הגיוניים בתרגום השבעים, אבל זה סימן שזה לא המקורי. כן, אתה מוצא שני טקסטים, והאחד יותר הגיוני בדרך כלל הוא המשופץ, או המאוחר יותר. ובספר תורה כתוב, ויחל ביום השביעי, וישבות ביום השביעי. אז, אבל ביום השביעי השם לא קילה שום דבר, כי לא היה שום, לא היה מלאכה ביום השביעי. אז יש כמה תירוצים על זה, אנחנו נפגוש את התירוצים האלה בהמשך, אחד מהתירוצים, רש"י מביא שני תירוצים. התירוץ השני, נדמה לרש"י מביא, מה היה העולם חסר? כשהכל נברא, העולם היה חסר מנוחה. בא השבת, בא המנוחה. קלטה ונגמרה המלאכה. אז בעצם בשבת נבראה המנוחה. זה חידוש גדול הרש"י הזה. מה יש מה לברוא במנוחה? כן, מנוחה זה לא משהו אקטיבי שצריך לברוא אותו. אם מפסיקים לעשות שום דבר, אז ממילא קורה מנוחה. אז, זאת אומרת שיש משהו שהוא נקרא מנוחה, ושהוא משלים את התמונה, כל זמן שהמנוחה איננה, אז כל העולם כולו עדיין חסר. מה זה הדבר הזה? אומר השפת אמת, כי בריאת העולם היה להשפיע אור וטובו של השם יתברך בעולם הזה, שהוא הטבע. את האור ואת הטוב של השם, שהוא למעלה מהטבע, בריאת העולם הייתה שיברא עולם שיהיה בדרך הטבע, ושאור השם יתגלה בתוך העולם, בתוך הטבע. האור שלמעלה מהטבע יתגלה בתוך הטבע. זה עצמו צריך להבין מה הכוונה, אבל זאת הייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא רצה. עכשיו, ושעל שם זה, על שם זה שהעולם נברא בדרך הטבע, נקרא העולם השם העלם, ההעלם. העלם כבוד השם בעולם הזה. כמו שכתב, אדוני אבי זקני, מורי ורבי, זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא. גם זה רש"י. רש"י אומר בקהלת, על העולם נתן בליבם. רש"י אומר כמה פעמים שהעולם זה לשון העלם. ומה הכוונה העלם? אז החידושי הרי מסביר שהעלם הכוונה, כבוד השם לא מתגלה בעולם. שפת אמת אמר שהעולם נקרא בשם העלם על שם זה שהוא מתנהג בדרך הטבע. בחידושי הרי"ם אומר שכבוד השם, כבוד השם נעלם בעולם, לכן נקרא העולם העלם, והוא מסתייע בחידושי הרי"ם. שפת אמת מסתייע בחידושי. זאת אומרת ששני הדברים האלה הם דבר אחד. זה שהעולם מתנהג בדרך הטבע ולא מאיר בו למעלה מהטבע, זה עצמו מסתיר על כבוד השם בעולם. כי הפשטות של כבוד השם שמאיר בעולם בדרך הפשט, זה כמו שאנחנו אומרים, כשהכל ברא לכבודו, או כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, זה כתוב בסוף פרקי אבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, וזה לא ניכר בעולם בכלל. אנחנו לא רואים בעולם, מדוע זה לא ניכר בעולם? כי בעולם יש לנו, זאת אומרת, איך בכלל דברים ניכרים? איך אני רואה בכלל דברים? אני רואה את הכיסא, כי אני רואה אותו בצורה בלתי אמצעית. הוא עומד פה, אני רואה אותו, אז אני רואה את הכיסא, אני רואה את הקיר. אבל איך אני רואה דברים שאני לא יכול לראות עם העיניים? איך אני רואה משהו שהתרחש לפני שעתיים? או לפני יומיים? אם אין לי שאלות, אני לא יכול לראות את זה. אם אני הולך ביער ואני רואה על עלה של עץ כמה שערות בטלטל של ילד, זה מעורר אצלי פלא. הילד לא מגיע לגובה של העץ. איך הטלטל הגיע לשם? ברגע שאני שואל שאלה, אז אני יכול לראות מה התרחש פה. אם יש לי מספיק שכל, אני יכול לראות מה התרחש פה לפני כמה זמן. בדרך כלל זה משהו נורא והיום. כן? וכן הלאה. אם בעולם לא היה חוקי טבע, אז על כל דבר הייתי שואל שאלה, רגע, למה זה קרה? והתשובה הייתה תמיד, זה השלכה פרטית, השם רצה ככה, וככה זה אמור להיות, וכן הלאה. אז אני רואה כל הזמן את הנהגת השם. אבל ברגע שיורד מסך של דרך הטבע, אין לי שאלות יותר. אני יודע איזה תשובה אני אקבל. על כל דבר שאני שואל, אומרים לי, ככה הטבע. וזהו. אז זה מסתיר על הנהגת השם, זה מסתיר על השגחה פרטית, זה מסתיר על כבוד השם. אך כמו שצריך להיות הכל בטל אל המכוון, אז נתגדל שמו יתברך בעולם הזה יותר. פה נכנס עבודת האדם. ואת הכוח לעבודה הזאת מקבלים בשבת. זאת אומרת, הכוח שהשבת נותן זה שבני אדם יתאספו ויבינו ויחליטו שהם לא סומכים יותר על ההצגה הגדולה הזאת שנקראת טבע. והם לא סותנים לעצמם את השאלות עם מנטרה כזאת, ככה הטבע. רק הם מחפשים תמיד מה קורה ופותחים את העיניים, פותחים את האוזניים ומסתכלים. ואת התשובות הם מחפשים במישור אחר, לא בזה שככה הטבע. אלא הם מנסים להבין מה השם יתברך אומר לאדם על ידי זה שהוא עשה ככה והוא עשה ככה והוא עשה ככה. אפילו שיש לדברים האלה הסבר על פי דרך הטבע. ואז אם זה קורה, אז מה שקורה זה שמהעולם הזה ניכר כבודו יתברך הרבה יותר מאשר מעולמות עליונים. זה כמו שכתוב, ספרו בגויים את כבודו, שממקום רחוק, זה כתוב בזוהר, כתוב כשיתרו בא ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, אז היה כבוד הרבה יותר גדול ממה שבני ישראל אמרו, השם, השם ימלוך לעולם ועד. הרי הם אמרו לפני זה, הם אמרו שירת הים, והם כל כך חיללו ושיבחו את השם. אבל כשיתרו מגיע ואומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, אז השבח הוא יותר גדול. מה זה יתרו? יתרו זה כהן לעבודה זרה שמתגייר. זאת אומרת, הוא קודם כל, בעבודה זרה מעריצה את הטבע. היא נותנת כל הכוחות שעובדה עבודה זרה עובדים אותם, זה הכל, זה סוג של אידאות כאלה, לכל, כל טבע הוא אליל. הטבע של הסוסים זה אליל אחד, והטבע של החמורים זה עוד אליל, והטבע של הפרפרים זה עוד אליל. כל טבע כזה זה אליל. אז ההרצה הזאת של כל הכוחות הפרטיים, זה הכל, זה הדרך של העולם לשון העלם שמעלים על כבודו יתברך. וכשבא יתרו מהמקום שהוא בא, עוד הרבה לפני זה הוא הפסיק לעבוד עבודה זרה, הוא כל פעם מתקדם והתקדם והתקדם. וכשהוא מגיע לנקודה כזאת, שהוא בא ואומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. מה פירוש שהוא אומר, אתה ידעתי בהתחלה, או כל פעם הוא התקדם, אבל הוא חשב שהוא הגיע. עכשיו הוא אומר, אני יודע שאי אפשר להגיע. אני יודע, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, גם מכל האלוקים שהשגתי פעם, וגם מכל האלוקים שאני עתיד להשיג מעתה ועד עולם. אף פעם, תמיד השם יותר גדול ממה שאני יכול להשיג. זאת כבר השגה של יהודי. ואז אומרים חז"ל, כשהוא אמר את זה, זה אומר שהוא התגייר, הוא בא לפני מתן תורה, אני לא יודע איזה גדר של להתגייר היה אז, אבל האמירה הזאת הייתה ההתגיירות שלו. וזהו, כתוב בזוהר שזה גרם כבוד השם בכל העולמות, האמירה הזאת של יתרו יותר מה שכל העבודות של כל הצדיקים שעבדו קודם. מדוע? כשזה מגיע מרחוק, אז כל המושג של כבוד זה מרחוק. אם יש מלך שמנגנים לו את האורקסטרה שמה ב, 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 בערב לפני מתי שהשמש שוקעת, היה מין מנהג כזה שהיו מנגנים לכבוד המלך, מנגנים לו את זה בחצר שלו, ובקצה העיר כבר לא שומעים בקולו, ובקצה המדינה אף אחד לא יודע שהוא קיים, זה לא מלך, זה הצגה. אבל אם יש מלך שהמדינה שלו היא, איך אומרים, 400 פרסה על 400 פרסה, ובפרסה האחרונה ליד הגבול, אף אחד לא עובר על החוק, בגלל שרועדים לזכרו של המלך, זה כבוד של המלך. על זה נאמר, ספרו בגויים את כבודו. ככל שההתגלות האלוקית היא יורדת למקום שאנחנו לא מחפשים אותה שם. זאת אומרת שזה יורד מאין סוף עד המקום הכי נמוך בעולם הזה, פה יש כבוד. מכאן מגיע כבוד השם. אז זאת אומרת ככה, יוצא שבעולם הזה יש את שתי הקצוות. יש קצה אחד, זה צריך לשים לב, יש כאן אמירה, בעצם הוא תופס אותנו כמו שמושכים מישהו באוזן ואומרים, תראה לאן הגעת, תראה איפה אתה. בצד אחד אתה נמצא במקום עם ההסתרה הכי גדולה שיכול להיות. ובצד שני אתה נמצא במקום שאתה יכול לעשות את התיקון הכי גדול שיכול להיות. זה ברור? וזה דווקא פה בעולם הזה. מצד אחד ההסתרה הכי גדולה, כי על כל דבר סותמים לנו מיד את הפה, אומרים ככה הטבע וזהו, לא נותנים לנו לחשוב בכלל. זה ההסתרה הכי גדולה. והתיקון הכי גדול זה כשמסלקים את זה, ואומרים, אף על פי כן, אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין, הקדוש ברוך הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, אני רוצה להבין מה הוא אומר לי, אז כשזה בא מהעולם הזה, זה כבוד שמיים יותר גדול משל בכל העולמות. עדיין לא הבנו מה זה המנוחה, אבל אנחנו כבר מתחילים לשמוע איזשהו, מתי נברא דרך הטבע? בששת ימי המעשה או בשבת?
בששת
ימי המעשה. בשבת באה המנוחה שהיא בעצם האנטיתזה של הבריאה. יש דבר מעניין, אני לא זוכר מי אומר את זה, יכול להיות הרב הירש, אני כבר לא זוכר. שאם העולם היה ממשיך לי, אם היה ממשיך להיברא גם בשבת וגם ביום ראשון, כל הזמן היה נברא, היו נבראים דברים, יש מאין. איזה רושם זה היה עושה עלינו? תחשבו. היינו כולנו צדיקים ומתפעלים מהבריאה? או שהיינו מסביב לזה גם כן עושים איזה עיגול גדול ואומרים זה הטבע. זאת אומרת, הרגע שבו הפסיקה הבריאה, היא נתנה לנו פירוש נכון מה המשמעות של לברוא. זה ברור? זה לא חלק מהשגרה. הבריאה היא לא חלק מהשגרה. הבריאה היא הפוך. אבל מי מגלה את זה שהבריאה היא הפוך מהשגרה? ושעל הבריאה אי אפשר לומר שזה טבע, זאת שהבריאה נפסקת. זאת אומרת, מתי זה הגיע? בשבת. וזה המנוחה. המנוחה זה הפוך מהבריאה. אז כשהגיעה המנוחה, יש לנו עכשיו עולם שלם. מצד אחד עולם שמסתיר, וזה נוצר בששת הימים, ויש לנו את האפשרות לעצור ולהתבונן ולהסתכל ולראות דרך זה את מעשה השם ולא לקבל את הנקודה הזאת שזה טבע. זה קרה בשבת. ובסוגריים אנחנו אומרים שמי שטרח בערב שבת יוכל בשבת, אז באמת תלוי איך מגיעים לשבת. אם מגיעים לשבת, אם מצפים לשבת הזאת, אז אפשר לקבל בשבת הסתכלות חדשה על העולם. ואפילו אם, למשל, כמו שבת בראשית, שבת בראשית מגיעה אחרי ראש שנה ויום כיפור וסוכות ושמחת תורה. אחרי הכל, לכאורה אנחנו כבר, אבל כל זה, כל התשובה וכל ההתנקות וכל השמחה וכל זה, זה כל ההתערות הדלטטה שלנו. בשבת אנחנו מקבלים על זה את ההתערות הדלאלה. שבת מקדשה וקיימה, הרי כל החגים הם תלויים בבית דין. אם בית דין יטעו, אז זה יהיה ביום אחר. זאת אומרת שהכל תלוי במעשה האדם, וגם האורות והגילויים והשמחה והתשובה והבחייה, והכל, הכל תלוי במעשה האדם. השבת היא מגיעה מלמעלה. והיא לא תלויה במעשה האדם. זאת אומרת, השבת משלימה את מה שאנחנו לא יכולים לבד לעשות. ואותו דבר כל שבת, כל שבוע ושבוע, אם כל יום, כל יום כשאנחנו אומרים היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, יש גרסאות בשבת קודש, שזה מחלוקת, לא משנה, אבל כל יום שאומרים את זה, זאת אומרת, אנחנו, מה אנחנו אומרים? הרמב"ן אומר שבזה שאומרים היום יום ראשון בשבת, יש מחלוקת בין המפרשים, אם שבת זה שבוע, יש לפעמים ששבת זה שבוע, אבל אם בפסקה הזאת שאומרים היום יום ראשון בשבת, אם שבת זה שבוע, או ששבת זה היום ראשון לקראת שבת. ושבת זה שבת, שבת קודש. אז הרמב"ן אומר שבזה שאומרים היום יום ראשון בשבת, בזה מקיימים את זכור את יום השבת לקדשו. הרי חייבים לזכור את השבת כל... מה המשמעות של כל זה? המשמעות של כל זה, זה כשאנחנו אומרים היום או יום הראשון הוא הפסיעה הראשונה לקראת השבת. מה קרה בפסיעה הזאת? יש נוצרה העלמה. העלמה הזאת היא מדרגה לקראת שבת. תחשבו על גרם מדרגות. מה זה גרם מדרגות? גרם מדרגות זה בעצם הסתרה. אני לא יכול ללכת. זה עוצר אותי. אם אני רוצה לגרור רגליים, כמו שעשיתי עד עכשיו, אני לא יכול להמשיך ללכת. אבל אם אני לא מתחשב בזה שנעשה, ואני שם על זה רגל, ואני מרים את הרגל השנייה ואני עולה, אז זה הרים אותי. ובסוף זה מביא אותי למקום שאני רואה משהו שלא יכלתי לראות קודם. אפילו גרם מדרגות פשוט. זאת אומרת, הדבר הזה שהפריע לי, אם אני מתעלם מעליו, אז הוא מקדם אותי. והיום ראשון, הדרך הטבע של יום ראשון, הדרך הטבע של יום שני, זה כמו שאומרים, המים והאש והחיבור של שניהם, או האור והרקיע, לא משנה איך שנתאר את זה. יש, כל דבר זה קצה של קרחון, כל דבר יש לו תובנה שלמה. אבל כל דבר כזה הוא תמיד, הוא גם העלמה, אבל אני יכול לשים את הרגל מעל. אני יכול לעלות מעל זה ולהגיד לא, אני לא מקבל את זה ככה. אני מקבל את זה שזה נועד להרים אותי. יש איזה רמז, רש"י מביא את זה באיזה מקום בתורה, אני לא זוכר את הפסוק, אבל שהייסורים בעצם מרוממים את האדם. סמך ושין לפעמים מתחלפים. אז ייסורים זה אישורים. כן, זה מרים את האדם. אז כמו שצריך להיות הכל בטל אל המכוון, אם מכניסים את הגורם האנושי פה, אם מדברים על כוונה, אז מדברים על הגורם האנושי, נכון? כשהכל צריך להיות בטל אל המכוון, אז עד רבה, מתגדל שמו יתברך בעולם הזה יותר, כי דכתיב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, טוב מאוד. וזה כתוב אחרי שנברא, אחרי היום שישי, ואחרי הויכולו, ואחרי... אז כתוב שהכל הוא טוב מאוד. פירוש, כמו שכתוב, כל פעל השם למענהו. וכאן הוא מכניס פירוש חדש, כי הכלל לעולם מחובר בכוח הפועל. אם כי בפרט יש דברים שמתנגדים להקדושה. איך הוא מסביר כל פעל השם למענהו? כשאתה מסתכל על הכלל, אז הכל מביא כבוד לקדוש ברוך הוא. למרות שאם אתה מסתכל על הפרטים, אז הפרטים, יש ביניהם פרטים שמתנגדים ומעלימים. אבל הכלל, עכשיו, איך אי אפשר להסתכל על הכלל אם לא מקבלים פרספקטיבה של זמן? כי הדברים לא תמיד מופיעים זה בצד זה. יש הרבה הרבה מאוד דברים שהם יכולים בעצם טבעם להופיע רק זה אחר סור זה. הם לא יכולים להופיע זה בצד זה. ואם מסתכלים על הכלל, אז תמיד, זה כמו שאומרים, צריך להסתכל על שבוע שלם, או צריך להסתכל על שנה שלמה, או צריך להסתכל על אלף שנים. בכל אופן, צריך לחיות את התהליך, לראות מהלך. אם לא רואים מהלך, אז פה רואים משהו שמתנגד לכבוד השם, פה רואים משהו שמתנגד לכבוד השם. אבל שצופים מהלך שלם, שזה לא קל. זה קל בדיעבד. אחרי שהכל קרה, אז אפשר לשאול את אלפענח. אבל כשזה מתרחש, זה לגמרי לא קל לראות, לתפוס פרספקטיבה כאילו ולראות, כי אנחנו לא רואים את ההמשך. אנחנו כמו אחד שיושב ברכבת עם הגב לכיוון הנסיעה, הוא רק רואה כל הזמן איפה הוא היה. קשה לנו, אבל על זה יש לנו את האמונה. אנחנו מאמינים בדבר השם, והעולם כולו מרגע, מהרגע הראשון שהוא נברא, כל פעל השם למענהו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברואו אלא לכבודו. והכל הולך לקראת הטוב, למרות שבפרטים ובזמנים אנחנו לא רואים את זה. אבל בכלל נאמר, הכל ברא לכבודו. ועל שם זה, קודם שבת, עכשיו הוא מתחבר להתחלה. ההתחלה הייתה שהעולם היה חסר מנוחה, וכשבאה שבת, באה המנוחה. ועל שם זה, קודם שבת היה העולם חסר מנוחה. חסר מנוחה. והוא השבת שכולל כל ימי השבוע, ושבת דאיתאחדת ברזה דאחד. מי שזוכר את מה שאומרים, גם לא כולם אומרים, בליל שבת, לפני ערבית, אומרים רזה דשבת, אי שבת, דאיתאחדת ברזה דאחד, למי שרעלה רזה דאחד. על הפשטות זה רזה דשבת, אי שבת, מדובר על סוד המלכות. והסוד של המלכות זה המלכות שמתאחדת בסוד של האחד. יש כאן כיסאות. זה המלכות שמתאחדת בסוד של האחד. שבת דהתאחזה ברזה דאחד. מה המשמעות של להתאחד בסוד של האחד בפשטות, לפי הפשט לגמרי? אז באחד, חז"ל אמרו שהאחד מרמז על א', מרמז על הקדוש ברוך הוא, שהוא יחיד. א' זה מספרו אחד, אחד זה שמונה, זה מרמז על שבעה רקיעים וארץ, והדלת מרמז על דלת רוחות העולם, והם כולם כתובים במילה אחת. ומה המשמעות של המילה האחת הזאת? אחד. זאת אומרת שהכל כלול כאחד במחשבתו של הבורא. ואיפה זה מתגלה? בשבת. קודם כל זה מתגלה בקריאת שמע. יש דברים דומים בקריאת שמע ובשבת. קריאת שמע אסור לעשות כלום. לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו. זה מזכיר את האיסור מלאכה של שבת. גם בתפילת עמידה אותו דבר. כעומד לפני המלך אז אסור לעשות שום דבר. האמת שגם ברכת המזון. לא כולם יודעים את זה. יש מהמגיד שהוא אמר שברכת המזון יותר חמור מתפילת עמידה, כי זה דאורייתא. ככה אומרים בשם המגיד ממזריץ'. אבל על כל פנים, זאת הנקודה. הנקודה היא שאז הנוכחות של השם יתברך שורה בצורה כזאת שהפרטים כולם נכללים ומתאחדים. והם לא נפרדים. וכשהם נפרדים זה בגלל שהם רחוקים מהשורש. וככל שמתרחקים יותר מהשורש, אז נראים יותר, זה כמו, יש אפשר לתת הרבה דוגמאות, הדוגמאות הן לא מדויקות, אל תבנו על זה, כאילו. אבל אם בן אדם שומע כמה שפות, הוא שומע סיפור מרתק, אחר כך הוא יכול לשכוח באיזה שפה הוא שמע את הסיפור. למרות שאת כל התוכן של הסיפור הוא יודע אך ורק דרך המילים שהוא שמע, והמילים היו בשפה אחת, והוא לא יכול להיזכר באיזה שפה הוא שמע את זה. אבל אם המספר באמצע התחיל לדבר על איזה עניין מסובך, שאותו אחד לא הבין מה שהוא מדבר, פתאום הוא ישים לב באיזה שפה הוא מדבר, ואפילו יתפוס אותו בשגיאות. כי כל זמן שהפנימיות נמצאת, אז החיצוניות לא נראית. היא איננה, היא נמוגה. האמת שהביטול העולמות להשם יתברך הרבה יותר עמוק מהמשל הזה, צריך לתת את המשלים אחרים. אבל על כל פנים, לסבר את האוזן, אז זה המעלה של שבת, שבשבת אנחנו מקבלים מוחין אחרים. המעלה של שבת היא שעם הכוח של שבת אפשר לעבור אחר כך את השבוע הבא בצורה הרבה יותר נכונה, שהעולם לא יבלבל יותר, שיסתכלו על דברים שיראו אותם נכון. שיראו בכל דבר, שבעצם יראו כל דבר איכשהו במחשבתו של הקדוש ברוך הוא. רק הוא מגיע בצורה כזאת ובצורה כזאת, לפעמים בצורה לא תקינה, כדי להגיד לנו משהו. אבל המהות שלו הוא חלק ממחשבתו של הבורא. איפה מקבלים את המתנה הזאת? מהשבת שהייתה. אבל כדי לקבל את המתנה הזאת, צריך להתחזק באמונה עוד לפני השבת. מי שטרח בערב שבת, כשעוד אין את המתנה הזאת, תרחה. אבל מי שטרח בערב שבת, אז הוא יכול לקבל את זה בשבת. ועל זה אומר השפת אמת, שכל הדברים מתעלים ונעשים אחד. ומה המשמעות של מצד הדברים? מצד השם יתברך הוא מסתכל על הכל כאילו זה חלק מהמחשבה שלו. אבל יש ייחוד התתה, מצד הנבראים, הם גם בשבת לא מרגישים את עצמם כחלק מהמחשבה של השם. מה הם יכולים לפעול? הם מיוחדים להיות כלי להשם יתברך לעשות בהם כרצונו. זו עבודה גדולה, אנחנו לא מכירים את זה. אנחנו מכירים את העבודה לעשות את רצון השם. זה אנחנו מכירים. לפעמים אנחנו עושים את העבודה הזאת, לפעמים לא. אבל אנחנו מכירים את העבודה הזאת. אבל יש כאן, אני אקרא עוד פעם את המילים, ונעשים אחד מיוחדים להיות כלי להשם יתברך, לעשות בהם כרצונו. לתת לקדוש ברוך הוא, להרשות לו שיעשה איתנו מה שהוא רוצה. אז הדבר הראשון זה לזכור שזה מה שהוא רוצה. זה עבודה קשה. זה עבודה קשה, זה לא פשוט. אבל בשבת אפשר לקבל את הכוח. עצם זה שבשבת אנחנו מפסיקים לעשות מה שאנחנו רוצים, אז זה כבר מפסיק, אנחנו מפסיקים להפריע לעצמנו לקבל את המתנה הזאת. וזהו שנאמר, ויחולו, כתוב במדרש, שנעשה מעשה בראשית כלי. בשבת, כל מעשה בראשית הפכו להיות כלי. אפשר להסתכל, צריך להסתכל במדרש, הנה, פה הוא מביא את זה. לא. כתוב המדרש שכל זמן שהשבת לא הגיע, אז כמו בן אדם שהוא עשה, כתוב שם מלך אולי, בן אדם עשה איזה, הוא עשה איזה כלי, ובגלל איזשהו משהו לא רואים את מלאכת הכלי היפה. הכלי היה זז, לא עומד במקום, או מים זרמו עליו, לא משנה, הוא מביא שם איזה משל, וכשהגיע השבת, אז כמו שבמשל, כאילו הדבר הזה התייצב ונח ורואים אותו, ועכשיו אפשר להתבונן בו ולראות את היופי של הכלי. אבל כל פנים, השפת האמת מדייק שהמדרש מדבר על העולם כעל כלי, ושהעולם הפך להיות כלי בשלימות בשבת. זה מה שהוא לומד שם מהמדרש. מה המשמעות של כלי? המשמעות של כלי זה, אם כה יאמר הנני, אני שלך, תעשה איתי מה שאתה רוצה. זה המשמעות של להיות כלי. לבעל בחירה זה עבודה מאוד קשה. שנעשה מעשה בראשית כלי, והוא על ידי התקללות. זה קורה על ידי התקללות. אז ההתקללות יש בה כמה אופנים. קודם כל זה התקללות של כל בני ישראל ביחד. שבשבת זה יום שיהודים מתאספים, יותר מאשר בימות החול. יהודים באים ביחד, אז יש השראת השכינה, יש כוח יותר גדול. וגם התקללות, היהודי בשבת מסוגל יותר להיות מכוון לעובדה שבעצם אנחנו עדיין כלולים במחשבתו של הבורא. כל הזמן, שגם כל השבוע היינו שם. רק כל השבוע אנחנו כל כך עסוקים בפרטים, שקשה לנו לחשוב על זה. בשבת אנחנו מסוגלים להתקלל גם אחד עם השני וגם איתו. וזה בעצם הולך ביחד. כשיכולים להתקלל איתו, אז יכולים לסבול את כולם. ופירוש ויכולו מלשון קלטה נפשי, קלוט הנפש. זה מדובר על להתקלל במחשבתו של הבורא. כי הוא הביטול שכל דבר מתבטל לנקודת חיות שיש בה עם השם יתברך. אז כאן הוא מכניס איזו הדרגה בעניין. והדרגה הזאת היא מאוד נחוצה לנו. ואנחנו במשך השבוע, אנחנו גם רחוקים מהשם יתברך וגם רחוקים אחד מהשני. כל אחד רואה את עצמו. וכל אחד רואה את העולם דרך העיניים שלו. הרבה פעמים כל אחד רואה את העולם הפוך ממה שהחבר רואה את העולם. ואז אנחנו מתחילים לריב, מי צודק? וכן הלאה. עכשיו, מי זה להגיע לנקודת אפס כזאת של כולנו רק חלק ממחשבתו של הבורא, וההסתכלות הפרטית שלנו זה בכלל לא חשוב. המעבר הוא חד יותר מדי. מאוד קשה לעשות את המעבר הזה. אז הוא מוצא לנו עצה, הוא אומר, כל יהודי קודם כל שישב מעצמו, יש עניין, עבר מים חיים כותב את זה, שלפני שבת, זה לא כל כך מעשי בחורף, בקיץ זה יותר מעשי. הוא אומר, שעתיים לפני שבת, כאילו לסגור את העולם, להתיישב. להתיישב, להיות מכוון, הנה מגיע השבת. מה בדיוק עושים בשעתיים האלה? הוא מגלה לנו מה עושים. זה בעצם לא חייב להיות בשעתיים האלה, אבל זה חייב להיות מתישהו. שיהודי צריך, הוא לא צריך לחשוב עכשיו על כל העולם כולו ועל כל הוא צריך לחשוב על עצמו. ואחר כך לחשוב על כל מיני דברים שבאופק שלו. כל דבר כזה יש איזו נקודת חיות, שהיא אלוקית מצד אחד, והיא פרטית לגמרי מצד שני. היא הנקודת החיות שלי, וזה נקודת החיות שלך, והן לא דומות. יש לכל אחד מה שאין בחברו. אבל כולנו חיים מהשם יתברך, והנקודה הזאת היא אלוקית עד הסוף. היא לא אנושית, היא לא נבראת, היא אלוקית. זה כמו נשמה שנתת בי תאורה, אחרי זה כתוב אתה בראתה. עוד עדיין לא נבראתה, וכבר אפשר לדבר עליה. זאת אומרת, זה נקודת חיות שהיא מופשטת לגמרי מכל ציור ומכל דבר, אבל היא שייכת לי, או יותר נכון, אני סך הכל ביטוי של הנקודה הזאת. לזה יותר קל להתחבר. כי לא נדרש ביטול כזה גדול, לא נדרש בבת אחת ממני להסתכל על עצמי כעל חלק מעם ישראל. מותר לי עדיין להישאר אני עם המיוחדות שלי, עם זה שאני... נדמה לי שאני נורא מיוחד וכל זה, הכל מבטרים לי. העיקר שאני אפסיק להיות עיוור, שאני אתחיל להסתכל פעם אחת נכון, שאני אדע שכל מה שיש לי זה מהקדוש ברוך הוא. והנקודה הזאת נמצאת בי. ואחר כך להתחיל להסתכל על דברים מסביב, ועל כל פעם על דבר אחד. עד שבסוף, עם ההקדמה הזאת, שבאים אחר כך הרבה יהודים ביחד, הולכים להגיד לכון רעננה ונפגשים כל כך הרבה יהודים, יש מקומות שרוקדים כל כך הרבה וכל זה, אז כבר שום דבר לא מפריע. זה כבר... זה נקודות אלוקיות, מה זה יכול להיות כבר? זה הקדוש ברוך הוא, אין משהו אחר. וזה נקרא מנוחה. מה זה המנוחה הזאת? הביטול הזה נקרא מנוחה, שהיא שביטות הכל, זה שביטות לשון רבים עדיין, אז זה לא שביטה אחת לכולם. כל אחד משביט את העיסוקים הפרטיים שלו. אחד בא לנקודה הזאת מלמטה, אחד בא לנקודה מלמעלה, אחד בא מצד שמאל, אחד בא מצד ימין. כל אחד מגיע ממקום אחר, כל אחד צריך להכניע איזה ניואנס אחר, אבל כולם נפגשים באמצע. הוא מקום ושורש הכל. וכולם נמצאים עכשיו בשורש. מגיע השבת, כולם מרגישים בבית. ועל בחינה זו נאמר, הוא מקומו של עולם. כל אחד מחפש לעצמו מקום בעולם, אבל העולם עצמו חסר מקום. והוא מקומו של עולם, זה כשמגלים את השם, אז לעולם יש מקום, וכשלעולם יש מקום, אז גם לכל אחד יש מקום בעולם. יש לפעמים מחלה כזאת שבן אדם מרגיש שאין לו מקום. איפשהו נמצא לא טוב לו. מוכר? זה מאוד מוכר, זה כאילו, הוא לא מוצא לעצמו מקום. וזה בגלל שהוא רחוק מהשם. אסור להגיד את זה לאף אחד, כאילו, זה, אני לא אמרתי כלום. אבל כל אחד לעצמו צריך לדעת שבעצם ככה אמרו. זה עבר במסורת, יש דיבור כזה, שאם בן אדם לא מוצא מקום לעצמו, זה בגלל שהוא התרחק מהשם יתברך. והתיקון הוא שיתחיל לדבר עם השם. שהוא ידע שאפילו הוא מדבר אנגלית או טורקית או מה זה, לא משנה מה, אז הקדוש ברוך הוא טוב השם לכל וקרוב השם לכל קוראיו, העיקר שזה יקראו באמת. ואז כשהוא מתקרב להשם יתברך מהמקום שלו, אז הוא כבר מתחיל למצוא מקום לעצמו. וכמו שכתוב, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. זה ממש פלא. כאילו, לפי זה, זה לגמרי מובן. הרי מותר ללכת. עד 2000 אמה זה המקום שלי. מבחינה פנימית, ביום שבת אין צורך לצאת מהמקום. כי אתה נמצא כל הזמן במקום שלך. לא משנה לאן תגיע. וזהו, וקלטה ונגמרה המלאכה. כי זה מכוון הבריאה. אז מאיזה, בעצם המלאכה נגמרה ביום השישי. רק כל זמן שעוד לא היה את נקודת המנוחה, את נקודת הביטול, אז כל זה אין לו ערך. זה כמו טבעת בלי חותם, כתוב במדרש, או כמו חופה בלי קלה, וכל כך יוצא בזה. כאילו הכינו, וכאילו פרסו מפה לבנה והדליקו נרות, והשבת לא רוצה להגיע. ולכן העולם נגמר ביום השביעי, לכן כתוב ויחל אלוקים ביום השביעי, כי העולם בלי זה הוא חסר הכל. ואמרו חז"ל, כלי מחזיק ברכה הוא השלום. אנחנו באים הביתה בשבת, אנחנו אומרים שבת שלום. אז חושבים כאילו, סתם, לא, בעצם חשבתם פעם מה זה שבת שלום, עשיתם לתרגם את זה פעם מישהו שלום בין עברית. זה לא אמירה מובנה כל כך, שבת שלום. מה זה? ביידיש גוצ'ה בזה הרבה יותר מובן, זה ברכה שתהיה שבת טובה, שלא יריבו, שלא ידברו שטויות, שלא, אני יודע מה, שהאוכל לא יישרף. אבל מה זה שבת שלום? האמת שהאמירה הזאת שבת שלום כתובה בספרים. היו סידורים ישנים שהיה כתוב אחרי תפילת ליל שבת, כשמגיע האיש לביתו יאמר שבת שלום. זה היה כתוב באותיות גדולות במנוקד. וזה זה, זה משפט מדויק על פי קבלה. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, והשלום זה מידת היסוד, והשבת זה המלכות, והשלום האמיתי, השורש של השלום האמיתי זה שהיסוד והמלכות מתחברים. כל זמן שהמלכות לבד והיסוד לבד, אז המלכות משדרת את דרך הטבע. והיסוד משדר את כוח האינסוף, אבל זה למעלה מהעולם, זה מקיף. זה יכול להיות גנבה פה מחתרת הרחמן הקריה. כאילו, הגנב מתפלל שיצליח לו בגניבה, הוא מאמין, אבל הוא גונב. זה אין שלום, אין שלום בעצמיים מפני חטאתי. אין את האחדות, את הכוונה בבריאה שהקדוש ברוך הוא ימלא כבודו את כל הארץ. זה לא מתקיים כל זמן שאין חיבור בין השלום לשבת. ובשבת, אז זה גם רומז במילים כשבא האיש לביתו, לא נעריך בזה עכשיו, אבל לכל פנים, יש בזה איזה עניין, זה גם בחינה של יסוד ומלכות, האיש והבית. יש בזה עניין של חיבור עליונים ותחתונים, של חיבור כל הקצוות, ולכן גם התורה ניתנה בשבת. מתן תורה וקבלת התורה זה הכל אותו עניין. ובזוהר הקדוש, מהי שבת? שמה דקות שבריחו והוא שלום. יש בבית מרחץ, בשירותים, אסור להגיד שלום. כי שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אם יש מישהו שקוראים לו שלום, אז יש כאלה שקוראים לו שלום. כן, במרחץ. כן, אבל זה לא חיוב, זה רק חסידות באלמה. אבל על כל פנים רואים ההלכה הזאת ששלום זה לא, זה כינוי באמת. אבל להגיד את המילה רחמן מותר להגיד בבית המרחץ. ולהגיד את המילה שלום מקפידים, על פי ההלכה. אז רואים שזה בין כל הכינויים, הכינוי הכי מדויק, שהקדוש ברוך הוא מבקש שיקראו לו, זה דווקא המילה שלום. וזה מקבלים בשבת. לכן יש גם יצר הרע גדול של מחלוקת בשבת. מה זה? שעון קיץ עוד. גם טוב. יש יצר הרע גדול של מחלוקת בשבת. מתאספים יחד ולא עובדים ולא זה, אז אוהבים לריב. אבל האמת בפנימיות זה לא, ככה זה נראה כאילו משהו חברתי כזה, אין לי מה להעביר את הזמן, אז, אבל האמת שזה בגלל שהשבת עניינה שלום, ואם מחזיקים שלום בין בני ישראל בשבת כמו שראוי, אז אפשר דרך זה לקבל מהשבת את הדברים הכי גבוהים, אז היצר הרע רוצה שיפסידו את זה, אז הוא עושה בדיוק מחלוקת בשבת. וכתוב בגמרא שזה לא, זה לא מתחיל בשבת, זה מתחיל ביום שישי אחר הצהריים. כתוב הגמרא שהיה זוג שהיו תמיד ביום שישי אחר הצהריים היו רבים ביניהם. הלך רבי מאיר ועשה ביניהם שלום. אז הוא שמע את השטן יוצא מהבית שלהם וצועק, וואי איזה מסכן אני שהוא גירש אותי מביתי. כאילו קניתי פה חזקה אז זה כבר מתחיל, כשמתחילה הערת השבת, אז הוא כבר מתחיל להגיע. הוא צריך לקלקל את זה עוד לפני שזה מתחיל. עכשיו, מה זה נקרא שמה דקודשא בריך הוא? מה זה שם? זוכרים שדיברנו בתחילה על המלך שמצד אחד, שיכול להיות מלך אחד ששרים לו ורוקדים לו לידו, אבל בחוץ לא מכירים אותו, הוא לא מלך מכובד. והמלך הזה שמלכותו מתפשטת עד קצה גבול מדינתו, זה המלך האמיתי, כן? אז זה נקרא שם. שם, אם אני אומר אמן בעל שם, מה זה שם? שם זה פרסום, כל זית שיש לו שם בשדה אינו שכחה. זאת אומרת, אם כל השכונה מכירה את עץ הזית של אותו ראובן, אז אפילו הוא לא שייך כשהוא עבר ולא כתף אותו, הוא לא צריך להשאיר אותו לעניים, זה לא שכחה. ולמה, מה זה שם? שם זה פרסום. היו אומרים שבת שמה דקודשא בריך הוא, שבת זה גילוי כבוד השם בעולם. זה הביטוי של שבת. שם הוא התגלות כבודו במעשה בראשית הרחוק גם כן. גם במעשה בראשית, גם בעולם הזה, שגם יש לו את הממד הפיזי וגם את הבחירה, שזו עוד הסתרה יותר גדולה מהממד הפיזי. ואפילו פה לגלות את כבוד השם זה רק בשבת. ובחינת, כי קודם הבריאה היה שם אחד, ובחינת הבריאה הוא שמו אחד. כדי להראות שלמותיו, עד שלא נברא העולם, פסוק רבי אליעזר כתוב, עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד. כתוב בשלה הקדוש, שהוא, זה ראשי תיבות, הוא ושמו אחד. ולפני שנברא העולם, אז הוא היה בתכלית ההלם, ושמו היה בתכלית ההלם, מצד אחד. מצד שני הוא היה בתכלית הגילוי, ושמו היה בתכלית הגילוי. כי לא היה עולם שיסתיר, אבל גם לא היה אף אחד שיקבל את הגילוי. אז קשה מאוד להחליט איך לקרוא לזה, אם לקרוא לזה שהיה בתכלית ההסתר או שהיה בתכלית הגילוי. זה נקרא עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד. אף אחד לא קיבל את הגילוי, גם אף אחד לא הסתיר על הגילוי. ואנחנו אומרים, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז מדברים על השם ועל שמו, ואומרים פעמיים את המילה אחד, זאת אומרת ששמו בא לגלות אותו, ולגלות אותו אל אלה שעדיין לא קלטו אותו, אז זאת אומרת שיש כבר משהו שמסתיר עליו, אבל אף על פי כן, בסוף, באחרית הימים, יתגלה כבודו יתברך עד כדי כך שזה יהיה אחד עם שמו. השם אחד הוא שמו אחד. והמעין של העתיד לבוא של אחרית הימים, מה יש לנו? זה השבת. השבת, האחרית הימים נקרא יום שכולו שבת. השבת היא מעין לעתיד לבוא. אני אולי צריך לדבר בקול כי אני לא שומע.
הוא ושמו זה כבר שני דברים.
נכון.
זה איך זה אחד.
נכון, 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 נכון. אתה יודע כמה זמן ייקח עכשיו לענות על זה? קחו נשימה ארוכה, אני הולך לדבר עכשיו עוד שעה. רוצה? לא עכשיו. כן, אז תשמרי את זה לפעם הבאה. בסדר? אני רק אגיד את הקוד, יש שני סוגים של חוסר התגלות. אני לא אקרא לזה העלמה, כי זה לא תמיד מתאים. יש לפעמים שהדבר לא מתגלה כי מעלימים עליו, יש לפעמים שהדבר לא מתגלה בגלל שלא שייך שהוא יתגלה, בלי קשר לכלום. ולכן אי אפשר לכתוב על הוא שמו אחד אחד. צריך לכתוב פעמיים אחד. ולהפריד ביניהם. ואף על פי כן, ההשוואה ביניהם, הרי זה כתוב בצורה של היקש. מי שמכיר את המידות שהתורה נדרשת בהם, אז לתת את של זה בזה, ההשוואה ביניהם היא גמורה, למרות שיש ביניהם הבדל עקרוני. זה הקוד. עכשיו את זה צריך להסביר, זה ארוך. המבין יבין, אפשר לדבר על זה שבוע הבא, אבל זה ייקח הרבה זמן. טוב, אוקיי, אז ראינו את הקטע. עכשיו, מה זה אומר לנו? מה אפשר לעשות עם דבר כזה? מה הוא רוצה מאיתנו? למה הוא אמר את זה? הוא כתב את זה. אחר כך הבנים שלו הדפיסו את זה. מה, למה? אז קודם כל זה חשבון של כל אחד לבד. ואי אפשר מאחד לשני. זה לקחת את הקטע הזה וכאילו לדבר אותו אל עצמנו מול השם. ואז אפשר להבין פחות או יותר. אבל בגדול, יש נפקמינה גדולה. איך בן אדם מסתכל על העולם. והנפקמינה הזאת היא נפקמינה בהתנהגות שלו, במעשים שלו, בדיבורים שלו, במחשבות שלו, בקבלת עול מלכות שמיים שלו, ברוגע הנפשי שלו, באיך הוא מתנהל עם עצמו, איך הוא מתנהל עם העולם. יש הבדל גדול איך הוא מסתכל על העולם. יש אנשים שאסור להם להסתכל על העולם. מה שאני אומר עכשיו כתוב בליקוטי מהר"ן, זה... יש שם תורה שהוא מדבר על זה שבן אדם זוכה להגיע שהוא יוכל להסתכל על עצמו ועל השם ועל העולם. זה זכות. יש אנשים שאסור להם להסתכל על השם, כי הם מסתכלים על השם הם נהיים אפיקורסים. הם מסתכלים עליו עם עיניים כמו שמסתכלים על טור בעיתון, אז הם נהיים אפיקורסים. הם מסתכלים על עצמם, אז הם נהיים בעלי גאווה או שהם נהיים מיואשים. אחד מהשניים. תלוי בדיוק על איזה צד הם קמו היום בבוקר. וכשמסתכלים על העולם, אז או שהם הופכים להיות, או שהם בורחים למדבר והופכים להיות נזירים מתבודדים ודייך מה שעשרה תורה, זה לא יהודי, או שהם הופכים להיות בעלי תאווה. זאת אומרת, בן אדם מגיע לקיצוניות, או לכאן או לכאן. ולהסתכל על השם בכלל קשה. אבל אם בן אדם זוכה, אז הוא יכול להסתכל על עצמו, ויכול להסתכל על השם, ויכול להסתכל על העולם. מה הזכות הזאת? איך שאנחנו לומדים פה, הזכות הזאת זה לקבל את השבת באופן הכי טוב שאפשר. כמה שאפשר, לקבל את השבת בצורה הכי טובה שאפשר. זה לא כך קל. הרבה פעמים בשבתות יש איך אומרים, לפעמים האוטו של השכן בדיוק מתקלקלת לו האזעקה, והוא דתי, אז בשבת הוא לא יכבה את זה. אז יש לפעמים שבת כזאת שהיא ממש דומה כמו האזעקה של ה... שבגלל השבת אי אפשר לעשות כלום, ו... יש כל מיני דוגמאות בחיים. אבל צריך לדעת שזה הכל בגלל שלא מקבלים נכון את השבת. אם מקבלים נכון את השבת, אז מקבלים הסתכלות אחרת על כל הטקלים של העולם, על כל הדברים הלא טובים ועל כל הדברים הכן טובים. מסתכלים על העולם כעל כלי לגלות את כבודו יתברך. ובן אדם מסתכל על עצמו כעל פרט באותו כלי. כן, אני חלק מהידית, כמו שאומרים. ועל הקדוש ברוך הוא מבין שלט מחשבה תפיסה בה. זה בדיוק העבודה של השבת. אם מסתכלים ככה, אז אפשר לקבל מהשבת מלוך אופניים, למרות שהשבת עצמה, יש לפעמים שמחכים שהיא תעבור כבר. זה קורה הרבה. אבל אף על פי כן, מהשבת אפשר לקבל דברים שאי אפשר לקבל משום דבר אחר. זהו. נשאיר את זה פה.
מי יכול שמחכה לעתיד לבוא, לרצות שהשבת תעבור? ליום שכולו שבת הוא נוהר.
ליצר הרע יש פטנט, אתה יודע מה שהוא עושה. הוא תופס את הבן אדם, ככה אמרו חסידים, ורב לוי יצחק בנדר היה אומר ככה. היה אומר ככה, שהחסידים של פעם אמרו שהיצר הרע תופס את הבן אדם, ככה 50% הוא משבש את דעתו עם כל מה שהיה, ו-50% הוא משבש את דעתו עם כל מה שיהיה. ואז הבן אדם נשחק והוא איננו וזהו. רק צריך להזיז אותו עשור שטן מלפנינו מאחרינו. תפסיק לחשוב על מה שהיה, בפרט בשבת. שבת כל מלאכתך עשויה. לא היה ולא יהיה, זה דבר כזה היה צריך ללמוד ביום חמישי בערב. אבל אפשר להיזכר בזה ביום חמישי בערב. לסגור, לשבת רגע, לסגור עיניים. השם יעזור. שבת טובה לכולם.